שלום. לא מזמן פגשתי זוג צעיר ששיתפו אותי באירוע שקרה אצלם בבית זמן קצר אחרי החתונה. הבחור הוא בא במשפחה אמריקאית, משפחה ששם בבית יש כללים לכל דבר, מאוד מנומסים, מאוד מסודרים. אחד הכללים שהיו קיימים אצלם בבית זה שכשבן אדם נמצא במחילה מכבודכם בשירותים, לא מדברים. מה שעושים עושים, מעבר לזה דממה. גם אם מישהו מבחוץ מדבר, שואל, אף מילה. הבחורה היא באה משפחה מרוקאית, חמה, עוטפת, מדברת, קשרים בין האנשים, הרבה חברותיות, משפחתיות. ושם הבית בדיוק הפוך, לא מפסיקים לדבר לרגע, גם כשנמצאים באותו מקום. התחתנו בשעה טובה ומוצלחת, ויום למחרת החתונה, הבחור נמצא איפה שנמצא. והכלה הטריה הייתה צריכה את המפתחות, משהו, איפה שמת? והיא שואלת אותו. והוא נמצא שם בפנים, והוא שומע אותה מדברת אליו, והוא לא עונה. והיא ממשיכה לדבר אליו, והוא אומר לי, המחשבה הראשונה שחלפה לי בראש באותה שנייה הייתה, התחתנתי עם ברברית. המחשבה השנייה הייתה, יוולדו לנו ילדים ברברים, כי הרי היא האמא שלהם, התחנך אותם. המחשבה השלישית הייתה, הולך להיות לנו פה שבט של ברברים. כמובן שהוא לא ענה לה, הוא רק עשה, והיא לא מבינה, מה הבעיה? אני רק שאלתי איפה הוא שם את המפתחות. אני עשיתי משהו לא בסדר? הוא כועס עליי? הם לא דיברו על זה, אבל התחיל איזשהו מתח ביניהם. ועבר עוד איזה שבוע שלם עד שהעניין נפתח, והתברר שהכל נובע מהבדלים בהרגלים. במנהג, בין מה שקורה בבית שלו, לאיך שנראים הדברים בבית שלה. הסיפור הזה הזכיר לי מקרה שמובא בגמרא במסכת נדרים בדף סמכוו, שמתאר דבר דומה, שיכול ללמד אותנו משהו מרתק על הבדלים בין גברים לנשים, ועל היכולת שלהם למרות זאת לבנות משהו ביחד. והגמרא מספרת כך, את הסיפור תוכלו להוריד בקובץ המצורף. בר בבל דסליק לאר עדי ישראל. הסיפור מתחיל מיהודי בבלי, עיראקי, שעושה עלייה ומגיע לארץ ישראל, נסיב איתתה, והוא מתחתן עם צברית, בחורה ישראלית. אמר לה, בש לי לתרי טלפי. אומר לה יום אחד, אני מבקש, תעשי לי ארוחת צהריים, שני טלפי. מה זה טלפי? זה משתנה הפירוש של המילה הזאת בין המקומות. סליחה, כבר אנחנו נגיע לבלבול בשפה. תרי טלפי פירושו של דבר, הביטוי המילולי זה שני עדשים. כשהוא אמר את הביטוי הזה, מה הוא התכוון? הוא התכוון שהיא תכין לו קצת אוכל, עדשים, לארוחת צהריים. אבל היא הקשיבה למה שהוא אמר, והיא עשתה בדיוק את אותם הדברים, עשתה לו שני עדשים. והוא חוזר בצהריים מהעבודה, רעב, מתיישב ליד השולחן, ורואה בתוך הצלחת שתי עדשים. רתח עלה, תצבן. למחר, אמר לה, בשילי לי גריבה. מה זה גריבה? זה כמות גדולה של שאה, יש דעות, זה בין 7 ל-14 ליטר. מה הוא רצה להגיד בזה? זה לא שהוא הולך לאכול את כל זה, אבל הוא רצה להגיד, תעשי לי הרבה. בפרט שהוא ראה מה שהיא עשתה ביום לפני, הוא רצה שיהיה כמות, שיהיה מה לאכול. היא עשתה בדיוק מה שהוא אמר, והוא מגיע בצהריים ורואה פה הר של עדשים, צריך פה 40 איש בשביל לאכול את זה. כמובן שבסופו של דבר לא היה מקררים בימים ההם, משהו לא יאכל, הכל הולך לפח. עכשיו הוא הפסיד גם כסף על הדבר הזה. שוב כעס. אמר לה, זילי הייתי לי תרי בוציני. למחרת אמר, לכי תביאי לי שני בוציני. בוציני, זה מה שהתכוונתי קודם, זה מילה שהמובן שלה שונה בין בבל לארץ ישראל. בבבל, הכוונה לדלעת, דלעת שאוכלים, כנראה שוב הבן אדם שלנו רעב. בארץ ישראל, בוציני משמעה מנירות. הוא מצפה לדלעת, ואשתו היקרה הולכת ומביאה לו שני נרות. אמר לה, זילי תברי יתהון על ריש הדבבה. כל כך התעצבן, אמר, קחי את הנרות שלך, ולכי תשברי אותם על ראש הבבה. בבה זה שער, אבל בבה זה גם שם של אדם. והיה באותם הימים חכם, מחכמי ישראל, עמד בראש בית הדין, קראו לו בבה בן בוטה, זה היה השם שלו. והאישה הצייטנית שלנו, עושה את רצון בעלה, לוקחת את הנרות, הולכת לבית הדין ושוברת את שתי הנרות על ראש הבבה, על ראשו של בבה בן בוטה. אמר לה בבה בן בוטה, מה הדן דעבדת? למה? למה עשית דבר כזה? אמרה לה, כך ציווני בעלי. אמר לה בבה בן בוטה, את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבה בן בוטה. כאן מסתיים הסיפור. ולמרות שנדמה שהוא הסתיים בסוף טוב, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד קשה. בעל שארבע פעמים מטיל על אשתו משימות, אישה שארבע פעמים נכשלת בביצוע המשימה, בפעם הראשונה הוא מבקש קצת עדשים, היא עושה לו שתיים, נשאר רעב. בפעם השנייה היא עושה לו כמות עצומה של אוכל, ועכשיו הוא גם מפסיד כסף שהכל יורד לטמיון. בפעם השלישית הוא מבקש לגוון, היא מביאה לו משהו שהוא לא אכיל בכלל, נרות. בפעם הרביעית היא עוד עושה לו בושות כאלה, לוקחת את הנרות ושוברת אותם על הראש של הרב הראשי, רק זה חסר לו עכשיו, כולם ידברו, אשתו של משה שברה נרות על הראש של הרב הראשי, כי ככה הוא אמר לה, איזה מין סיפור זה? מה הוא בא להגיד? מה הגמרא רוצה ללמד אותנו במין סיפור שכזה? על איזה אישה לא חכמה, טיפשה, אבל צייטנית, שעושה את רצון בעלה, והיא כמו כדור משחק בין בעלה עצבני לבין הרב. מה הסיפור הזה בא להגיד? חוץ מזה שעולות פה שאלות קשות על כל אחת מהדמויות בסיפור. קודם כל האישה, גברתי, את לא מבינה. בן אדם אומר לך, הוא רוצה עדשים. מה, את מעלה בדעתך שהוא רוצה לאכול שתיים? תגידי, איפה את חיה? ממתי גבר מספיק לו לארוחת צהריים שתי עדשים? נו באמת. הוא גם לא צריך 14 ליטר, פה זה לא מטוס, פיל. בן אדם, ארוחת צהריים, מה קשה להבין? גם הבעל, אתה רואה שיש איזה קצר בהבנה בינך לבין אשתך. אז תעשה איזה וידור שהיא הבינה את מה שאתה רוצה. ראש בקיר, אתה ממשיך לתת לה פקודות, תבדוק, משהו פה לא בסדר. אבל גם בבה בן בוטה, סליחה שאני אומר, שוברים לך נרות על הראש. האישה מסבירה, בעלי אמר לי, למה אתה מסתפק בזה? אתה מברך אותה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שני בנים כבבה בן בוטה. היה צריך להביא להם עובדת סוציאלית, לפנות ללשכת רווחה, תראה מה קורה שם בבית. לברך אותה? למה? יש פה משהו לא בסדר, צריך לעשות משהו, לא? זה מה שאתה רוצה לעודד, ציות עיוור של האישה לכל גחמה של הגבר? ככה צריכים להתנהל חיי זוגיות? השאלות קשות. ואולי הן מזמינות אותנו להתבונן בסיפור קצת יותר עמוק. לגלות ברובד אחר ששופך אור על כל מה שקרה כאן עכשיו, ונותן תשובה לשאלות ששאלנו. לפי מה שהסברנו עד עכשיו, האישה יוצאת רע מהסיפור הזה. היא מתגלית כטיפשה, כצייטנית חסרת דעת, סיפור מאוד שוביניסטי. אני לא בטוח בכלל שזה מה שקרה שם. יכול להיות שהאישה בסיפור שלנו הייתה חכמה מאוד. היא הייתה מבינה, היא קלטה טוב מאוד מה קורה פה. הטיפוס הבעייתי פה זה דווקא הבעל. כשיום אחרי החתונה, הבן אדם מרגיש כמו איזה אפנדי, איזה מלך, מתחיל לחלק פקודות. תבשלי לי, תכיני, תחבסי לי, תעשי לי. יש איזה שיחה ביניהם, משהו שמעיד על קשר, על אהבה, על זוגיות? שום דבר. רק פקודות הבן אדם הזה יודע לתת. וכשהוא מנחית על אשתו, תבשלי לי, תכיני לי, זה לא היה נראה לה הדבר הזה. והיא באה להראות לו בהתנהגות שלה, והטענה שאני טוען זה שהיא עשתה את כל זה בכוונה. היא הבינה מה הוא רוצה, ואף על פי כן, ראש קטן. היא אמרה לו, זה מה שאתה מתייחס אליי, בתור הטבחית שלך, בתור המשרתת? כזאת קטנה אתה עושה אותי? אין בעיה, אני אלך איתך עד הסוף. אני אלך כזאת קטנה, ראש בקיר, מה שאתה אמרת זה מה שאני אעשה. אמרת שתי עדשים? תקבל שתי עדשים. אמרת שאה? מה שבישלת זה מה שאתה תאכל? או שאולי אתה לא כל כך תאכל? ובסופו של דבר, מי שיוצא הטיפש מכל הסיפור הזה, זה לא דווקא אישה, היא עשתה מה שהוא אמר. זה הבעל שרוצה לאכול ובסוף אוכל אותה, כמו שאומרים היום, ונשאר רעב ומושפל מכל הסיפור הזה. כל ההסבר הזה שאני מנסה להציע עכשיו, זה לא המצאה שלי, אמר את זה בעל עין יעקב, על אגדות חז"ל על הגמרא. והסיפור הזה, אם מבינים אותו באופן הזה, ואנחנו כבר נוסיף פה עוד רובד, זה סיפור שאנחנו פוגשים אותו בחיים בהרבה וריאציות. זוגות שיש ביניהם איזושהי בעיה בתקשורת. בעיה שנובעת מרקע שונה, הוא מבבל, עם ארץ ישראל, הוא עם האדים, עם מנוגה, הוא מעדה כזאת, עם מעדה אחרת, מרקע כזה, משפחה כזאת, שיוצר כל מיני פערים בין בני זוג. והדבר המרכזי שחשוב כדי לגשר על פער כזה, הוא הדבר שלא היה לכל אורך הסיפור. וזה תקשורת, איזושהי שיחה, דיבור ביניהם. לכל אורך הסיפור אין שום דו שיח שהוא אומר והיא עונה, הוא שואל והיא משיבה. יש פה הנחתות, יש פה פקודות. זה לא נקרא תקשורת. בבא בן בוטה היה מתלמידי שמאי שחי בדור שלפני החורבן. הגמרא מספרת שגם כשהורדוס הרג את כל חכמי ישראל, הוא השאיר אותו, כי הוא עריך את חוכמתו והוא רצה להתייעץ איתו. הוא הראשון בסיפור שלנו ששואל שאלה, שמנסה להבין. הוא אומר לה, למה עשית את הדבר הזה? הוא בעצם מכניס אל תוך הקשר ביניהם סוג אחר של תקשורת, סוג אחר של ערוץ שלא היה קיים פה עד עכשיו. ואולי זו תשובה לשאלה ששאלנו קודם, למה בבא בן בוטה לא עושה כלום עם הזוגיות הגרועה שהוא רואה לפניו? עם הבעל הבעייתי הזה? התשובה היא שוודאי שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. הוא מלמד אותם, יש פערים ביניכם? יש הבדלים מהרקע השונה, מהמנטליות האחרת? אז מה המסקנה? שצריך להיפרד? שאין סיכוי שזה לא ילך? לאו דווקא. המסקנה היא שצריך לבנות פה גשר. צריך לדבר, וצריך לשאול, וצריך להתעניין. זה האבא והשאר לזוגיות טובה, בריאה, אמיתית. יכול להיות שהאמירה שלו לאישה, את עשית רצון בעלך, המקום יוצא ממך, זאת אמירה אירונית. הרי הדבר האחרון שאפשר להגיד על אותה אישה זה שהיא עשתה את רצון בעלה. היא עשתה בדיוק ההפך מהרצון שלו. הוא רצה לאכול, והוא נשאר רעב. הוא רצה את המקום שלו, והוא יצא מבויש ומפודח מכל הבושות שהיא עשתה לו עם בבא בן בוטה. אולי גם בבא בן בוטה בא לרמוז לאישה, תדעי שלהיות אישה צייטנית שעושה רצון בעלה, בלי שיש ביניכם באמת שיח, זה לא שווה. זה לא פתרון, זה לא מוביל למקומות הנכונים. דרך אגב, הוא גם מלמד אותם עוד כמה דברים. הוא מלמד אותם שאפשר למצוא משהו טוב בבן זוגך, גם כשעושה משהו שנראה לך ממש לא לעניין. גם בתוך ההתנהגות הטיפשית לכאורה של האישה, הוא מוצא נקודה טובה. היא רוצה לעשות את רצון בעלה. הוא בא ללמד אותם שצריך לחפש, לראות את הטוב, גם כשהשני עושה משהו שנראה לי לא הגיוני, לא מתחשב, אבל הוא לא טיפש. אולי יש סיבה טובה למה שהוא עשה שאתה לא רואה אותה כרגע? ואם היית רק שואל ומנסה להבין, היית מגלה את זה? בבא בן בוטה משבח את המוכנות של האישה למחול על כבודה למען שלום בית. לא כמו הבעל הרתחן ורודף הכבוד שנשאר בבית. שלום בית זה דבר מאוד יקר. מה אתה מוכן לעשות בשביל הדבר הזה? האישה הזאת, וגם במציאות של ימינו, הנשים הרבה פעמים מוכנות לעשות הרבה למען שלום בית. מה אני מוכן לעשות למען הדבר הזה? כמה אני מוכן להשקיע, לוותר, כדי שיהיה שלום ביני לבין בת זוגי? הדבר השלישי והאחרון, אולי מסר נוסף שהוא אומר ששווה להשקיע בזוגיות, גם אם היא נראית ככה ככה, גם אם בעל כזה לא יוצלח, מי יודע? אולי יום אחד יצא לכם שני בנים כמו בבא בן בוטה? גם מתוך זוגיות שכזאת, אם טיפה ישקיעו, ישתדלו, יתקשרו, יכול לצאת מפה דברים טובים ומדהימים יום אחד. הסיפור שלנו זה סיפור מן החיים. על בני זוג שונים אחד מהשני. יש ביניהם פערים, יש הבדלים מנטליים, יש הבדל ברקע. האם זה יוצא דופן? האם בני זוג שיש ביניהם הבדלים משמעותיים, יכולים לבנות ביניהם קשר, יכולים לחיות ביחד? סבתא שלי הייתה אומרת שמי שמחפש זוג זהה לגמרי, שילך לחנות גרביים. אצל בני זוג ודאי שיש פערים, יש הבדלים. ואחד הדברים שצריך ללמוד כשאנחנו עושים מתוך קשר זוגי, וכדאי להתחיל את הלימוד הזה קצת קודם, זה כמו שאמר הספר הידוע שהפך לרב מחר עולמי, והעיקרון שאומר הוא מאוד פשוט, וכבר חז"ל אמרו את זה במילים שלהם, הוא קרא לו גברים ממאדים ונשים מנוגה. גברים ונשים זה יצורים מעולמות שונים, יש להם נפש אחרת, אלוקים נתן להם תכונות שונות, נטיות אחרות. כשמבינים את זה, כשמודעים לזה, זה עוזר לדלג, לחסוך הרבה מאוד קצרים, הרבה מאוד חילוקי דעות, עוגמות נפש. כשלא קולטים את זה, זה פתח שבמקום אהבה תהיה פה מלחמה. שיהיה פה מריבות, אי-הבנה, דברים מטופשים שיכולים למרר את החיים לבני זוג. אני אולי אתן דוגמה או שתיים. לדברים בסיסיים שחזל בהבחנות המדויקות שלהם עמדו עליהם מאוד בחריפות ובבהירות, ומאוד משמעותיים כדי לנהל זוגיות טובה ובריאה. אתן דוגמה אחת, וזה הנושא של להתלבש. בני אדם מתלבשים. אבל אצל גברים ונשים זה בא ממקום אחר לגמרי. למה גברים מתלבשים ולמה נשים מתלבשות? זה ממש לא אותו דבר. למה גבר מתלבש? התשובה היא מאוד פשוטה. כי לא נעים לצאת ערום לרחוב. כי קר, כי זה לא מקובל. למה אישה מתלבשת? זה משהו אחר לגמרי. ביגוד תופס מקום אחר לגמרי בנפש של האישה. אולי זו הסיבה, אחת המחויבויות בכתובה שגבר לוקח עליו כשהוא נושא אישה, כסותה. חיוב מהתורה, לדאוג לכל צורכי הלבוש שלה, צריך לשמח אישה לפני הרגל, חזל אומרים בבגדי צבעונים, בלבוש. והרבה מהם גברים לא קולטים את הדבר הזה. אצל גבר לבוש תופס מקום אחר, גבר יכול להתלבש בחושך. פותח את הארון, מוציא מכנסיים, מוציא חולצה, כדאי שיהיה ביניהם איזשהו קשר, לא חייב להיות. זה גם יכול להיות החולצה מכנסיים שהוא לבש אתמול ושלשום ולפני 4 ימים. אתם מכירים את הסיפור על אותו אחד שמגיע לעבודה, וחבר לוקח אותו שנייה הצידה ואומר, סליחה, אבל לא שמת לב, יש לך גרב אחד כחול, גרב אחד ירוק. אומר לו בן אדם, כן, ראיתי. מה שהכי מצחיק זה שיש לי בבית עוד זוג כזה. גברים, אצל אישה זה אחרת לגמרי. ולפעמים קורות כל מיני סיטואציות, הם צריכים לנסוע לחתונה. והוא ממהר. הפעם האחרונה שהוא זוכר חופה, זה היה חופה שלו. כשהם נוסעים ביחד, הם תמיד מאחרים. למה? כי לוקח לה המון זמן להתלבש. היא מוציאה את הבגד הזה, ומתאימה לנעליים, ולכובע, והיא מורידה, ועוד חולצה, ועוד סמלה, ועוד נעליים. ובסוף כל הארון נמצא פרוס על המיטה, והיא אומרת לו, נכון, אין לי מה ללבוש. אבל מה אין לך מה ללבוש? כמה קנינו? רק שבוע שעבר קנית סמלה ב-200 שקל? אין לה מה ללבוש. כי בשבילה להתאים את החולצה, לחגורה, לכובע, לנעליים, זה לא סתם, זאת אומנות שלמה, זה צריך להתאים למצב רוח שלה. אתה מסוגל להבין את זה? להכיל את זה? אתה מסוגל לכבד את זה? כדאי. זה לא שהיא רעה, זה לא שהיא ילדה קטנה. תודה להשם שעשה אותה ככה. לא היית רוצה שהיא תתלבש ותראה כמוך. גברים מאוד נהנים שאישה היא מטופחת, שהיא אסתטית, שהיא משקיעה בזה. זה רק מהמתנות שאלוקים נתן לה. צריך לכבד את זה, צריך להבין את זה. להיות מודע להבדל הזה. כשיודעים את זה, זה מאוד משמעותי. כשלא, קצרים, אי-הבנות, תסכולים. אולי אני אתן עוד דוגמה אחת. לדבר. בני אדם אוהבים לדבר. אבל הדיבור תופס מקום אחר אצל איש ואצל אישה. אצל גבר דיבור הוא מאוד מאוד פונקציונלי. יש לו מטרה. לברר, לשאול שאלה, להשיג תשובה, להגיע לפתרון. אצל אישה הדיבור הוא לא אמצעי להגיע למשהו אחר. הדיבור הוא המטרה. הוא העניין בפני עצמו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. הוא חוזר הביתה בערב. היא מספרת לו, אל תשאל מה קרה לי היום. הוא אומר, אני לא שואל. היא אומרת, טוב, אז אני אגיד לך. אחותי מתחתנת עוד חודש. אני הייתי חייבת למצוא סמלה מתאימה. קמתי היום מוקדם, כי אני ידעתי, סיפרו לי שיש חנות בקצה העיר, בדיוק מה שאני מחפשת. נסעתי לשם שעה וחצי, וירד גשם והיה לא נעים. אני מגיע ואני רואה שהחנות סגורה. איזה מעצבן זה היה. אמרתי, ואני חייבת סמלה. עליתי על עוד אוטובוס, נסעתי שעה לצד השני של העיר, ידעתי שיש שם עוד חנות. אני מגיע, ואני רואה, הוא סוגר את החנות. היה עוד חצי שעה, הוא החליט לסגור לפני הזמן. מה זה התעצבנתי? נסעתי לקניון. אני מגיע, אבל המחירים שם היו מה זה גבוהים. חיפשתי חנות אחרת, יצאתי החוצה, מצאתי משהו בדיוק כמו שאני רוצה, אבל המוכר היה כזה גס רוח, פשוט לא היה נעים לי לקנות שם, יצאתי. והיא ממשיכה לספר על החנות החמישית והחנות השישית, והוא כבר, הגלגלים שלו במוח אומרים, אז היא קנתה בסוף או לא קנתה? או שאלה אחרת, כמה זה עלה לי? והיא מבחינתה, יכול להיות קנתה, יכול להיות שלא קנתה, למה היא מספרת לך את כל זה? זה לא בשביל השורה התחתונה, בשביל הפואנטה שיש בסוף. היא רוצה לשתף אותך, היא רוצה לחלוק איתך את מה שעבר עליה היום. אבל הוא גבר ראש בקיר, אז מה השורה התחתונה? בתכלס, מה יצא מזה? ערב, יושבים בבית, היו צריכים להשיג מספר טלפון של שמוליק. לא מצאו, הוא מרים טלפון, אין בעיה, נשאל לדוד. אלו דוד, מה העניינים? תגיד, מה הטלפון של שמוליק? תוך 30 שניות הסתיימה השיחה. לא יצויר שדוד לא עונה, יש לו ממתינה. היא אומרת, אני יודעת, אני אשאל את שולה. מרימה הטלפון לשולה, שולה, מה ענייני? מה שלומך? מה את אומרת? איך היה? אחרי 3/4 שעה היא מסיימת את השיחה. הוא כבר עצבני, נו, מה המספר של שמוליק? יו, לא שאלתי. אבל בשביל מה התקשרת, ריבונו של עולם, אם לא בשביל המספר? את לא יכולה פשוט להגיד, שולה, מה המספר של שמוליק? היא אומרת לו, לא. זה מעליב. אני לא יכולה בלי להתעניין, בלי לשאול. והוא לא קולט שבשבילה דיבור זה משהו אחר. לא סתם אמרו חז"ל שעשרה קבין של שיחה ירדו לעולם ותשע נטלו נשים. לדיבור הוא ממלא פונקציה אחרת בנפש של אישה, וטוב שכך. אם אנחנו הגברים היינו צריכים לגדל את הילדים ולדבר איתם, הם היו יוצאים אילמים. אם אני לא מבין למה היא מדברת, אם אני כל הזמן חושב שיש פה איזו בעיה שהיא מציגה ואני צריך לתת לה פתרון, זה באמת חבל. זה יוצר אכזבות ותסכולים ועוגמת נפש. אם אני מבין שזה שפה שונה, זה תפקיד שונה, זה פתח לזוגיות אחרת, להבנה, לנתינת מקום, לתקשורת. זה לא בא ביום אחד. צריך ללמוד, צריך להשקיע בזה. אבל זה העבודה הכי מדהימה בעולם, כי עושים אותה עם האדם שאנחנו אוהבים. אפשר להיות כמו האו מבבל, שרתח על אשתו, ששלח אותה לשבור נרות על ראש הבבה. ואז הזוגיות יכולה להיות גיהנום. אני מאמין שזוגיות יכולה וצריכה להיות גן עדן. המקום הטוב, הבטוח, הרגוע, השמח, זה לא קורה מעצמו. זה תלוי בהקשבה, בהשקעה, בטיפוח של הקשר. אנחנו קוראים כל שבוע שניים מקו אחד תרגום. זה אולי בא להגיד שלפני שאתה בא לפרש, לתת הסברים משלך, להגיד איך אתה רואה את זה, קודם כל אתה צריך פעמיים לקרוא, להקשיב טוב למה שאומר השני, לקולות שנשמעים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם פה אחד ושתי אוזניים, כך אומרים, כדי שהוא יקשיב כפלא ממה שהוא מדבר. רוב האנשים למרבה הצער עושים הפוך ומדברים פי 10 ממה שהם מקשיבים. אם יהיה לנו את היכולת להקשיב, להכיל, להבין את השוני, לדעת שזה לא עונש, לא צריך להיות מתוסכלים בשביל זה, זה משהו שמברך את הקשר, שמפרה אותו, שמשדרג אותו לאיכויות אחרות, שההבדלים יוצרים איזושהי שלמות, איזושהי הרמונית הרבה יותר מאשר הוא לחוד ואי לחוד. אפשר לעשות את הבית להיות לגן עדן. עד כאן בינתיים. שיהיה לכם בהצלחה בדרך הזאת, להתראות.